שיעור ליוד זין אדר בשנה פשוטה. פרק למדי, דף ממדלד עמוד א', תחילת הקטע במילים והנה ביור משל זה. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 88, בסיום הקטע והיו לאחדים ממש באיחוד גמור.
ביור משל זה, להבין את המשל הזה של הינוקה, שהנשיל אור השכינה לאור הנר. שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן. זה המשל. ומה הנמשל? וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מהו השמן? מעשים טובים דווקא. ולא די לו בנשמתו. לא יכול היהודי להסתפק בכך. יש לי, מה אני צריך מעשים טובים? יש לי נשמה. שהיא חלק אלוקה ממעל, להיות היא כשמן לפתילה. למה הנשמה לא יכולה להיות השמן? למה אני צריך מעשים? לכאורה אדם לפעמים מרגיש שכשאני עושה מעשה אני יורד ברמה. מעשה גם ילד קטן יכול לעשות, גם טיפש יכול לעשות, גם מי שאין לו רגש בכלל, גם מי שיש לו רגש הפוך גם יכול לעשות. אני יותר טוב ממנו, אז אני לא עושה את המעשים, אבל אני מלא ברגש, מלא בהבנה. אומרים לו, אתה עם כל הרגש שלך וההבנה שלך, האש לא תדלק. זה לא חומר בעירה. אתה רוצה שהאש תדלק? מעשים. למה? אומר אדמו"ר הזקן, עכשיו ניתן לך את ההסבר. אולי לפני שנקרא את ההסבר בפנים, ניתן כמה הקדמות או משלים שיעזרו לנו להבין את העניין. קודם כל למחיש רגע לצורך העניין משל. תראו לעצמכם, יש מלך גדול רם וניסה, חכם ונפלא, שיושב בארמונו המפואר, ונכנס אליו אדם ראשון מהמדינה, נכנס למלך, והאדם הזה כל כך מרוגש מהזכות שנפלה בחלקו להיכנס לארמון המלך. הוא גם מכיר את מעלת המלך, הוא יודע להבחין מה זה מלך, הוא מבין בגינוני מלכות, הוא פשוט מרוב התרגשות, הוא רק נכנס, הוא כל כך התרגש, הוא כל כך התפעל, הוא כל כך לא מצא לעצמו מקום, הוא פשוט התעלף במקום. הוא התעלף, הוא לא יחזיק מעמד. כל אלה שרואים אותו, אומרים, וואו, תראה איזה בן אדם, איזה קרבה יש לו למלך, איזה עוצמה, איזה התרגשות, נכון? נכנס אחריו אדם שני. אדם השני, אדם פשוט, לא מבין מה זה מלך. לא מעניין אותו אפילו מה זה מלך. אולי יותר מזה, הוא פשוט לא יכול לסבול את המלך. הוא לא מסוגל להסתכל על המלך. ונוסיף כיד הדמיון הטובה עלינו עוד כמה ביטויים. אבל מה? הוא נכנס למלך בחוסר ברירה, מישהו אילץ אותו משום מה להיכנס למלך. והמלך פונה אליו ואומר לו, תעשה טובה, לך תביא תמלא לי כוס מים. והוא בתוך תוך אומר, לא בא לי למלא את זה, לא הייתי רוצה בכלל לעשות לו שם, אבל אין לי ברירה, לא יכול, לא יודע למה, משום מה, או אני פוחד, או לא יודע מה, הוא ניגש לברז, ממלא לו כוס מים, ומביא לו, וחוזר למקומו. עכשיו, אם אנחנו נחשוב, מי מבין שניהם יותר קרוב למלך? מי שהתעלף מרוב התרגשות, או מי, לא בגלל שהביא לו את המים, המלך לא היה חסר לו מים, ואולי צריך מים, לא בגלל, הוא לא השיב את נפשו. מי מבין שניהם יותר קרוב למלך? זה שהתעלף, וראו פה ממש, מי יודע מה, או זה שבתוך תוכו הוא לא סובל את המלך, אבל הוא עשה את מה שהמלך אמר. לפני שתענו תשובה על השאלה, נביא עוד נקודה אחרת. נקודה שכתוב כבר לא משל סתם, משל כתוב בחסידות. כתוב, אנחנו אומרים, רק עכשיו התפללנו בחגים, יש בחגים אומרים שם בנוסח של המוסף, שמבקשים שמתי שכבר יגיע הזמן שנעלה לבית המקדש, מה הבעיה היום? היום אנחנו רחוקים ואין לנו יכולים לעלות, להשתחוות, לראות, לא יכולים. ומה יהיה כשיעלה, יהיה בית המקדש, אז נוכל להשתחוות לפני המלך. אז איפה יש, עכשיו, היום, זמן הגלות, לא רואים, עינינו לא רואים כלום, אוצותינו לא ראינו, אנחנו לגמרי לא מרגישים כלום. כן, שום דבר. אז לכאורה, איפה יש יותר גילוי אלוקות? בזמן הבית או בזמן הגלות? בפשטות, בזמן הבית. אז זאת אומרת, כי להשתחוות למלך זה לא רק אקט טכני, שפשוט הגוף במקום להיות בתנועה כזו, אז הוא פשוט נשכב על הרצפה. השתחווה זה הרי ביטוי של משהו פנימי נפשי, הוא כל כך בטל שהוא פשוט משתתח ואצלו הראש והרגל נעים באותו מפלס מול גדלותו של המלך. הוא פשוט, זה נקרא להשתחוות, להתבטל לגמרי, לא עומד ומרגיש את עצמו. אז לכאורה, זמן של בית המקדש, זמן של השתחווה, זה ביטול הכי גדול שיכול להיות, אין דומה לו. לעומת זאת היום, בזמן הזה, אנחנו לא רואים, לא מרגישים. צד שני כתוב בחסידות, שדווקא היום, זמן הגלות, אנחנו לא רואים, לא מרגישים, אבל אנחנו מקיימים את הדברים בקבלת עול. קבלת עול, כי ככה המלך אמר. למרות שלא בא לנו, למרות שאנחנו לא רואים כלום, ואין לנו חשק, ואין לנו רגש, אבל המלך אמר, ואנחנו עושים. קבלת עול. כתוב לפעמים במאמרי חסידות, שהקבלת עול הזו שאתה מקיים בלי רגש, יש לך יותר גילוי אלוקות, מאשר בזמן שבית המקדש היה קיים. חורה, הרי בסתירה. איך זה יכול להיות? התשובה היא כזו. וזה גם יהיה תשובה למשל שהבאנו עם שני אנשים שנכנסו למלך, וזה יהיה הקדמה למה שנקרא מיד. התשובה היא כזו. תלוי על מה אתה מדבר. על כמות או על איכות. מצד כמות, בזמן הבית היה יותר. מצד איכות, היום יש יותר. מה זאת אומרת? מצד כמות, מה זאת אומרת כמות? עד היכן התפשטה קדושת המלך אצלך? עד איכן? בזמן הבית? עד הסוף. זה חדר למעשה שלי, חדר לסמוח, חדר ללב, חדר לנפש, חדר לרוח, חדר לנשמה, ליחידה, חדר לכל כולו, והוא פשוט משתחווה. הכמות של הגילוי עד איכן היה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שלא נשאר פינה אחת בלי. אבל זה הכל היה ההתרגשות שלי, של האדם. אני כל כך התרגשתי, אני כל כך נהניתי, אני כל כך ראיתי, אני כל כך נמשכתי. זה האדם ממלא את ישותו בהתרגשות, וזה פועל עליו ביטול מוחלט. היום, מבחינה כמותית, לא נכנס בנו כלום, לא פוגע כלום. אבל מבחינה איכותית, מה שאנחנו עושים היום זה לא עושים בגלל שלנו זה בא לעשות. לנו לא בא כלום. למה אנחנו עושים את זה? כי המלך אמר. אז ההוא שמתעלף, למה הוא התעלף? כי הוא התעלף. כי הוא הגיע לרמת הבנה והתרגשות גבוהה עד שהוא התעלף. זה הוא. זאת אומרת, במילים אחרות אנחנו יכולים להסתכל על אותו אחד שהתעלף, לא כאחד שהתבטל, אלא כאחד שהישות שלו התגטלה ברוב עצמתה. הישות שלו היא בצורה כזו שהוא מתעלף. אבל זה הוא, הנפש שלו בולטת כאן. לעומת זאת זה שלהפך, הוא בצידו לא רוצה, והוא נגד המלך, לא סובל אפילו את המלך. המלך לא הצליח לחדור אצלו מעבר לכפתור, כלום. אבל מה? מי אצלו שולט בסופו של דבר?
המלך.
המלך אמר אני עושה. שיהיה מפחד. שיהיה מפחד. לא, אני לא מאהבה ולא מראה, אין לו כלום, אין לו רגש. פחד חיצוני, צודק. פחד ורעדה, נכון. מצוין, אתה צודק, פחד ורעדה, אפס אפסים מבחינת הרגע שלו. אבל כשהוא עושה את מה שהוא עושה, מה אצלו הדוחף? האני שלו או רצון המלך? רצון המלך.
גם האני שלו, הפחד שלו.
הוא לא מרגיש כלום. אין אצלו המלך אמר והוא עושה. זה בעצם המעלה הגדולה שיש במעשים של מצוות לעומת רגש הנשמה. רגש הנשמה זה נפלא, זה טוב, אבל זה לא יכול להיות חומר בעירה שיהפוך להיות ביטול השכינה. כי שכינה זה נקרא אין עוד מלבדו. אני ואפסי עוד. הקדוש ברוך אומר אפס, אפס זולתו. אפס זולתו, אין אף אחד, כלום. אם יש משהו, גם אם המשהו הזה הוא נפלא ויפה ומפואר, זה כבר לא אפס זולת. יש כבר מציאות. אבל אם אתה מבטל את עצמך ועושה את מה שהוא עושה, העשייה הזו, מי בולט כאן? רצון המלך. אז זה הרבה יותר מעלה. אז עשייה, למרות שהיא גשמית, זה חומר בהירה לשכינה. כי זה לא העני שלי, זה הרצון של המלך. הנשמה, למרות שהיא רוחנית, אבל זה אגו רוחני שלי, וזה לא ביטול למלך.
זה דוגמה שנתת עכשיו, זה בדיוק בול אותו דבר אחד לאחד, זה כמו שעכשיו אני אלך עכשיו להתפלל, בלי חשב, כי אני אצלת על מלך, אבל אני לא מתפלל, כי הוא עשה.
נכון? נכון? מה זה שווה שעשית את מה שהמלך אמר? זה כמו אדם יגיד, אני לא יכול להניח תפילין כי אני יהודי בלב. אז אומרים לו, אתה יהודי בלב, זה לא עושה שום דבר, כי אתה מתמלא עם הלב שלך, עם הרגש שלך, ברמה שלך, אבל את רצון המלך לא עשית. אל תביא לי דוגמה של תפילה, לא בגלל שהדוגמה לא טובה, כי בתפילה באמת כן צריך רגש. צדקה, ודאי. אתה לא רק נותן, נאבד לך מטבע ואתה אפילו לא יודע שזה נפל לך, ומצא את זה אני ונחיה את נפשו, אז המעשה הטוב הזה קיימת את רצון המלך. כי עכשיו רצון המלך בולט כאן. לא, אני שלך. מה אדם זועק ואומר, איזה טעם יש לזה? כי הוא אומר, איפה אני נמצא פה? העני שלי לא קיים פה.
שווה, הוא אמר זה שווה.
משהו באיזה מקום שאם אני נותן דקה עושה איזה מצווה ומתחרט עליה, אז המצווה נעלמת.
אתה מדבר על מצב מסוים, אתה מדבר על מצב מסוים, אבל כתוב, אין עבירה מחבה מצווה. יש כתוב במסכת סוטה. מצווה שאדם עושה, זה מצווה שהיא לא נכבד. מצווה זה לא... אבל הנקודה היא כאן, זה נקודה קשה לקלוט ולקבל, כי זה הפך המוסכמה האנושית. המוסכמה האנושית אומרת, איפה שאני מרגיש, אז אני הרבה יותר חי. אבל בוא נשים לב, אני מרגיש, אז זה אני, זה אגו נפלא, עדין, אלוקי, אבל אגו. לעומת זאת, עשיית הרצון של המלך, זה אולי, לא רק צריך לקיים מצוות ביובש, צריך לקיים מצוות עם חיות. אני קצנתי ועמדתי אחד שלא עושה, רק הוא מלא ברגש, לעומת אחד שעושה ואין לו בכלל רגש. לקחתי את שתי הקצוות, שתי הקצוות הללו, אז אם אני מחפש איפה יש יותר אני, יותר תחושה אישית, ודאי ברגש, אבל איפה יש יותר ביטוי מלך, בעשייה. זה מה שהינוקה גילה לרבי יוסי ורבי יהודה. הוא אמר להם, העשייה זה שמן. למה זה שמן? כי מה אמרנו קודם? מה זה שמן? זה הופך להיות חומר בעירה שמתאדם ומתחבר לאש. זה נקרא עשייה שמבטלת את הישות שלך והופך להיות מלך. אחרי ההקדמות הללו, נראה אותיות מחכימות של אדמו"ר הזקן בתניא. הוא אומר ככה. מבואר, אנחנו בשורה השלישית מלמטה. מבואר ומובן לכל משכיל. כי הנה, נשמת האדם, אם ניקח את הנשמה, ואנחנו כאן כרגע ניקח, אם ניקח נשמה בלי עשייה, אפילו ניקח את הנשמה ברמה הכי גבוהה, כמו שאמרנו במשל, הוא מתעלף למלך. בלשון התניא זה נקרא, הוא צדיק גמור. אוהב את השם בעירה ואהבה בתענוגים. זאת אומרת, הרמה הכי גבוהה של רגש לבורא, לא נכנס כרגע להסביר את הדרגות הללו, דרגה גבוהה ביותר.
אבל עבדת השם זה עשייה.
נכון. וכאן מדובר על אחד שיש לו אהבה ועירה, ואל תתייחס כרגע לעשייה. גם אולי, נגיד לכם בסוגריים, אולי מישהו ישאל, הרי אהבה ועירה זה גם מעשה של רצון המלך, כי המלך אמר ואהבת את השם אלוקיך. נכון, אהבה בתור רצון המלך זה 100% בסדר, בדיוק כמו עשייה. אנחנו מדברים כרגע לא על הצד של המצווה שלה בדבר, אלא על הצד הרגשי שבדבר. כן? אז אם יש צדיק גמור, שיש לו אהבת השם ברמה הכי גבוהה, אף על פי כן, עם כל המעלה שבזה, אינה בתהילה במציאות לגמרי. הוא לא בטל לגמרי. למה? כי זה מציאות שאוהבת. זה נפש שנמשכת למלך. אז אתה רואה פה את המציאות שלו, ואתה יכול לתאר אותה, ולומר, וואו, איזה מציאות יש לו. כזו האוהבת, כזו גדולה. אתה מתאר כאן מציאות מסוימת. אם יש כאן מציאות מסוימת, זה אומר במילים אחרות, אין כאן ביטול מוחלט למלך. יש כאן עוד מציאות כאילו. מציאות קדושה, אבל מציאות. אינה בתהילה במציאות לגמרי, להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. רק הוא דבר בפני עצמו, הוא מציאות. איזה מציאות? כמו שאמר, הלוואי עלינו, ירא השם ואוהבו. מציאות של ירא השם, מציאות של אוהב השם, אבל מציאות. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, מה שאין כן כשאתה מסתכל על המעלה שיש בעשייה, שהם רצונו יתברך, כשאתה עושה עשייה, אז כאן אתה לא עושה כי בא לך. למה אתה עושה? כי זה רצון המלך. ורצונו יתברך, הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים. הרצון של הבורא זה המקור של הכל, זה העיקר של הכל. וכאן הוא נכנס בכמה שורות להסביר, אם מדברים על הרצון, מה פירוש? המצוות זה הרצון של הבורא? רק המצוות זה הרצון של הבורא? רגע, והעלה שנמצא על העץ בחוץ, זה לא הרצון של הבורא. והשמש שזורחת בבוקר, זה לא הרצון של הבורא. הכל זה הרצון. והגוי שמסתובב בחוץ, והחתול והאכבר, הם לא רצון של... הכל זה הרצון של הבורא. אז מה ההבדל בין המצוות לבין כל העולם? אז הוא אומר, נכון, הכל זה הרצון של הבורא, אבל ברצון של הבורא יש רצון חיצוני ויש רצון פנימי. כמו שנגיד, אדם הולך לעבוד כי הוא רוצה ללכת לעבוד. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה לעבוד או שהוא רוצה לקבל את המשכורת? כן? וגם שהוא רוצה לקבל את המשכורת, הוא רוצה לקבל את המשכורת או שהוא רוצה לחיות, לאכול? הוא רוצה לחיות. הוא יודע שכדי לרצות לחיות, הוא גם רוצה שיהיה לו כסף. כדי שיהיה לו כסף, הוא גם רוצה ללכת לעבוד. אבל כל הרצונות האלה, מהו הרצון הפנימי ומה הם הרצונות החיצוניים? הרצון הפנימי מהו? רוצה לחיות. זה הרצון הפנימי. הרצונות האחרים הנלווים הם נקראים רצונות חיצוניים. על דרך זה, על דרך משל, כל מה שאנחנו רואים זה הרצון של הבורא. אבל יש את הרצון הפנימי של הבורא, שזה מצוות, תורה. יש את הרצון החיצוני, שזה כל העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא רצה את כל העולם, זה הרצון שלו. אבל זה הרצון בשביל מה הוא ברא את כל השמיים ואת הארץ? בראשית בשביל מה? בשביל בית ראשית, בשביל ישראל ותורה. זה מה שהוא אומר בשורות האלה. מה שאם כן המצוות ומעשים טובים, שהן רצונו יתברך. ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים. כל העולמות והברואים, המקור שלהם זה תורה ומצוות. למרות שכל הברואים הם בעצמם הרצון של הבורא, אבל הרצון של הבורא בכל הברואים זה באופן כזה שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים, זה הסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא. הרצון האלוקי בבריאה הוא רצון שיש עליו הרבה הרבה כיסויים, עד כדי כך שנוצרו כאלה נבראים שצועקים, איפה הבורא בכלל? מה? אני? הוא נברא על ידי רצון הבורא ובכלל לא שם לב שהוא קיים מרצון הבורא. עד כדי כך הרצון של הבורא הסתתר ביצירה הזו. וירידת המדרגות עד שיוכלו להתאבות ולהיברות יש מאין, ודבר נפרד בפני עצמו, ולא יתבטלו במציאות, כנ"ל כמו שלמדנו כבר בריחות בפרקים הקודמים. מה שאם כן המצוות, שהן פנימיות רצונו יתברך. המצוות שכתובים בתורה, תרי"ג מצוות, זה הרצון הפנימי של הבורא. את זה הוא רוצה. למה הוא החליט דווקא לרצות את זה? למה הוא רוצה את התפילין ואת השבת ואת המזוזה? זה הוא רוצה, אין למה, זה הוא רוצה. אז אם אתה מתחבר לדברים הללו, אתה מתחבר לרצון שלו. ואם אתה מחפש את ההנאות ואת הרגש ואת השמחה ואת ההתעלפות ואת האהבה והעירה שהם מאוד נחמדים וכיפים והשכל וההבנה מאוד מאוד נאור וגדול וצריך אותם, אבל אם אתה נתקע שם ולא מתקדם למצוות, אז נתקעת בעולם שלך, תענוג שלך, ולא התחברת על התענוג והרצון של המלך. המצוות שהן פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל. אין הסתר פנים במצוות. המצוות זה רצון ישיר שלו. אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל. זה לא כמו החיות שקיימת בבריאה, ששם זה בהסתתות, אתה מסתכל על הבריאה, אתה לא רואה את הרצון האלוקי בצורה גלויה. אתה רואה דברים שאפילו מרגישים את עצמם רחוקים מרצון הבורא. ושאין כאן המצוות, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך. המצוות שאתה מקיים, אתה ברגע שאתה מקיים מצווה, כרגע הגוף שלך מתאחד עם הרצון של הבורא. לא עם הרצון שלך, לא עם ההנאות שלך, אלא עם הרצון שלו. אז זה נשמע, נראה לך יבש, לעומת ההתעלפות נראה לך יותר חי ועסיסי, ויותר צירמוניות מסביב וצלצולים, נכון? אבל זה שלך, זה צלצולים שלך. רע שלך, לעומת המצווה, האני שלך אולי מרגיש יבש, אבל המלך נמצא שם יותר בגילוי.
הלימוד תורה עכשיו זה לא המצווה הכי גדולה בינתיים, שאנחנו עושים ברגע זה.
כרגע, ברגע זה, זה מצווה הכי גדולה מה שאנחנו צריכים לעשות, אין ספק. אבל, אתה שואל שאלה מצוינת, בשלב הזה של הפרק אתה צודק, שאין הבדל בין תורה למצווה. גם תורה זה אותו דבר. בשלב הזה של הפרק, אתה צודק. כי גם כשאתה לומד תורה, אז זה גם רצון של הבורא, ואנחנו כרגע יושבים ולומדים תורה, זה רצון של הבורא. מה אם כך, למה אם ככה ינוקה לא אמר, ואינון תורה? למה הוא בחר דווקא עובדה, אתה הבנת, אז אתם יודעים, אז בחצי השני של הפרק הוא יסביר למה ברצון הבורא עצמו יש מעלה בהובדן טבן, במעשים טובים לעומת לימוד תורה. אבל בסדר, תצלו, בשלב הזה של הפרק, שאנחנו מעמידים את העני של האדם מול רצון הבורא, בפשטות אין הבדל בין איזה רצון מדובר, אם זה רצון הבורא ללימוד, או שרצון הבורא לעשייה, או רצון הבורא לדיבור, או רצון הבורא, כל דבר שהוא רצון הבורא נכלל במעלה הזו שאתה עושה את רצון המלך, 100%. אלא הוא נכלל, מיוחד ונכלל ברצונו התברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. מתי אתה מתאחד בייחוד גמור עם המלך? בזמן שאתה עושה את רצונו של המלך.